ראיתי היום של הרב נרנטל, והייתי באמת רוצה ללמוד לכם אותו. הפרשה מתחילה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. עבודת הלווים ביד תמר בין אהרון הכהן, מה זה בעצם פקודי המשכן? פקודי המשכן זה האמרה שבפרשה זו נמדו כל משקלי מצוות המשכן לכסף ולזהב ולנחושת, ומינו כל קהיליו לכל עבודתו, זאת אומרת המספרים של המשכן. כל ה... כמו שיש בהמשך, כל הזהב והעשוי למלאכה, 29 כיכר, 730 שקל בשקל הקודש, וכסף פקודי העדה, 100 כיכר, ונחושת התנופה, 70 כיכר, זאת אומרת המספרים שהיו במצוות המשכן. נכון? כן. נכון, נכון, נכון. יש המון הקבלות בין תרומה תצווה לבין ויקל פקודי. נכון, נכון. יש באמת מה, יש, זה לא מילה בכדי, יש שינויים. והשינויים הם בעלי משמעות. זאת אומרת, מי שחיבר על בספר שלהם זה רבי יהושע הלר. רבי יהושע הלר, החופן יהושע, יש חופן יהושע על חשיבות לימוד התורה, ישיבות עומדים אותו הרבה. חופן יהושע, לא זוכר כבר, יש עוד ברשימה של ספרים כאלה, בכרך אחת. ושם יש לו ספר שלם, ההבדלים שבין תרומת הצווה לבין פקודי. הוא עומד על עשרות שינויים קטנים, והוא פרם מהלך אחד שמיישב את כל השינויים. זה לפני שתגל, זה אחרי שתגל, זה גרעה, זה אהבה, מהלך שלם בונה על המחבר. טוב, בכל אופן, אבל מה זה עצמה המשכן? אלה פקודי המשכן, תראו את הפסוקים, כן? אלה פקודי המשכן, מכאן העדות עשוי פוקד, מי הבונה בשלב בנורית הלחור, ואיתו עביית בן החכמה, כל הזהה והעשוי למלאכה, פסלת, כן? בכל מלאכת הקודש, זה היה בחופה 9-20 כיכר, 730 שקל, כסף פקודי העדה מעט כיכר, ב-1,705 שקל בשקל הקודש, דק על הגולגולת, איך הגיע הכסף, כמה כסף היה, אין פה לא, נחושת התנופה, כל דבר כאן, מה הוא היה? מספרים. היה בזה חיסרון מסוים. הרבי יונתן אייפשיץ מביא, משם הקדמונים, שלמה שלטה, ישלט חורבן בבית המקדש, היות ושלט עין הרע, הרי בדבר הסמוי מן העין, נפר המחור השבוע שעבר, בדבר הסמוי מן העין, שורה ברכה, אבל זה דבר שהוא מנוי בספור, כבר אין בו ברכה. אותו דבר גם כאן, המשכן היה מנוי וספור, ברגע שהדברים שמהם נבנה המשכן מנויים וספורים, כבר פחות שלטה בהם הברכה. שבוע שעבר דיברנו שבכל זאת הייתה ברכה מיוחדת שבכל זאת תהיה ברכה, למרות שזה מנוי וספור. אבל בכל אופן זה שולט בזה כבר בחינה מסוימת של עין הרע. מה, באתר הניסים כן, היה בבית המקדש. אבל יחסית ברכה שהייתה יכולה להיות, אבל מה לעשות? ספרו. למה ספרו? משה רבינו עומד, נותן דוח, דין וחשבון, על האוצרות של הקמת המשכן. כמה עשו מהעם, מה עשו בחומרים שנתרמו, והאמת היא שזה מאוד הגיוני. בן אדם מטפל בכסף ציבורי, נכון? במטרה מסוימת, צריך את זה דיווח, מה הוא עשה בכסף? אבל השאלה היא שהרי ההצהרה שאנחנו הולכים לקרוא בעזרת השם, זה ההצהרה של שקלים, ושם אנחנו מדברים על בדק הבית שהיה בזמן יהואש. בשבע שנים יהואש ומולכו, מרמלך, מרפא, ועשו את בדק הבית. שם יש פסוק שאומר ככה, ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה, כי באמונה הם עושים. לא יחשבו, לומדים מזה הלכה, זה קצת יודע, זה יש לו זיין סביב זה, הלכה פסוקה, שלא מחשבים עם שרי הקדש, מה עשו בכספי ציבור. למה? יש חזקה עליהם שבאמונה הם עושים. זאת אומרת, אתה לא ממנה מישהו שחשוד, אבל ברגע שמינית בן אדם לתת לו תפקיד, אתה נותן בו אמון. גבי צדקה לא חייבת. היום נהוג שכן, כי המוצר חייבת, זה בדיוק השאלה, למה פה משה רבינו נותן, למה הוא בא ונותן דוח? נכון, לא, אבל זה נלמד, זה דבר שנלמד ההלכה. נכון. לא, אבל זה ההלכה שהוא אומר, זה לא יחשבו. לא, ולא יחשבו את האנשים השארית ואת הקיסר ידע לתת לו את ההלכה, כי זה אמונה הם עושים. זה ההלכה ש... ולא יחשבו, בתורה של פרשת שקלים, ובמלאכים בפרק י"ב פסוק ט"ז. אבל זה נמצא כהלכה ביורד היד ראשון ז', שלא אומר, לא בודקים. למרות שבאותה פרשה... בוא ניגע באמת מה ההסכם. אז הוא אומר ככה, למעשה באותה פרשה עצמה, יש איזו הסתייקות מהאמון הבלתי מעורער הזה בכפרים, כי כתוב בהתחלה, בתחילת הפסוקים, כתוב שם, ויצורו ויימנו את הכסף. נכון? זה הולך בפסוק י"ד, ויצורו ויימנו את הכסף, ואחר כך זה ולא יחשבו, אז יש ויצורו ויימנו, מה זה ויצורו ויימנו? הגמרא הוא הרבה של הסת עמוד א', אף על פי שיש לו לאדם כבר נאמן בתוך ביתו, יצאו והנה. זאת אומרת, בא אליך כסבר נאמן, לקחת כסף, זה בעשרה, כן? הגמרא לומדת את זה מהפסוק בעשרה, שלספור את הכסף. לספור את הכסף כמתן, שיצאו והנה. הנה את הכסף, ויצאו אותו בצרור, ואז ייתן אותו. רגע, אני מדבר בתוך העשרה עצמה, כן? נצטרך לך, אתה רואה שאתה נותן אמון, אם אתה רואה שאתה לצרור ונמנוע. אבל באמת שתי הדברים מתיישבים ביחד. בהתחלה, כשאתה מוכר את הכסף, אתה צריך לספור כמה אתה נותן לה. אבל אחר כך אתה חייב להאמין שהוא משתמש בקטע הזה אמונה. ואתה לא עושה את זה בקטע, אתה לא מבקש מנופר אותו טוב. אבל מראש, אתה צריך למנות אנשים נאמנים. זה הרמה עצמו, הנחדר, הרבב יוסף, פוסק, שלא בודקים את הגבי הצדקה, הם לא צריכים לתת לי בחשבון, חזקה להם שמה שהם עושים, אין מחשבים מכספרי הקדש. אומר הרמה, אבל נזהרים מאוד למנות את תפקידי כספרי הקדש, רק אנשים שהם נאמנים. זאת אומרת, זה הגבלה לדברים של המחבר, של הבית יוסף. שולחן ערוך. או, יש גם דוד של שלושה. שלושה, הגמרא אומרת, צריך להיות דווקא שלושה. לא, בדרך אגב, זה אלה פקודי המשכן, משכן היהדות, אשר פוקד, על פי משה אהרון, ביד איתמר בן אהרון הכהן. למה איתמר? כי, בדרך אגב, זה אומר שזה היה אחרי הקמת המשכן. אז לפני הקמת המשכן, שזה היה הדיור. או, זאת אומרת, אדם והאביו נפטרו. עכשיו איתמר, אלעזר ואיתמר, אלעזר הכהן גדול, איתמר היה אחראי על הניהול. אבל לכן, יש פה שלושה, יש את משה, אהרון ואיתמר. ככה זה מתחלק. ובאמת, יש דין כזה של שלושה גבי צדקה. עכשיו, גם פה, אם זה גזבר, אתה חייב למנות אנשים נאמנים. אם לא, זה לא גזברי הכסף, זה גזברי הכסף הפרטי שלהם. הם יעשו לעצמם. כאן אתה צריך למנות אנשים שרים, שהם יהיו גזברי הכסף, ומהם אתה לא דורש טוב. אבל לכאורה, משה רבינו פה, זה הרי כן מגיש דין בחשבון. זו סתירה להלכה הזאת יורד היה. צריך להגיד שמשה רבינו, כמו שאתה רצית לומר, שמשה רבינו באמת החמיר על עצמו, מדין זה יתם נקיים מהשם מישראל, ולמרות שהוא נאמן בית השם, נאמן בית, בכל ביתי נאמן הוא, ובכל זאת הוא מוצא אותים בחשבון, שלא יהיה רינונים, שלא יהיה דיבורים אפשריים, בא. כן, אבל דבר אחד ברור, בוא נחשוב את זה, אם היו שואבים אותם, אם מישהו צריך דין לחשבון על היושר של משה רבינו, התשובה חד משמעית, מיותר לגמרי. כן, מישהו שמעלה בדעתו לחשוב באדון כל הנביאים, זה הרי מנוגד לכל מחשבה ישרה, כל הפרט עמת מידי הגיונית. כמה סיבות? דבר ראשון, כל יהודי. גם יהודי פשוט. הוא בחזקת קשור בפי ההלכה. אין כל כך לחשוב פה. כל יהודי שהוא גדי צדקה, הוא יש בחזקת קשרות. זה הלכת כמה וכמה, משה רבינו. חוץ מזה, למי צריך כסף במדבר? זאת אומרת, מה שנקרא היום, מה מניע לפשע? מי צריך כסף במדבר? מזון? מה, יורד מהשמיים. דירות, המקבות, גם אם בנו לעצמם דירות, קוד כאלה, עממי וזאת. הבגדים, בגדים עם הבן אדם, כמו שכתוב במדרש. על מה הוא צריך כסף? לא רק על זה. אז הוא עושה, מה הוא צריך? אומר, את מה תגיד? זה מתחיל לצורך. איך אומרים? שיש לאדם כסף זה לא הופך אותו מאושר, אבל חוסר כסף זה לא נעים. זאת אומרת, הבעיה עם כמה עם הכסף, זה הרבה פעמים אנחנו מפרשים את הכסף ועושים לו את הכוח של הדברים הבסיסיים, גם כשמדובר בתחומים גדולים. זאת אומרת, אם בן אדם היה עובר לו גבול את המוח, כאילו בין הכסף שהוא צריך למחייה, ובין הסכום שמעבר לזה, היה לו עובר יותר קל. הבעיה שאין לנו את הגבול הזה. זאת אומרת, אולי צריך לפתח את הגבול הזה, אבל מסיעות אין. אנחנו, האדם רודף על הכסף שהוא כבר עבר במיותר, הוא עדיין רודף אחר הכסף. טוב, בכל אופן, אבל מה היה במדבר, מה בכלל היו צריכים כסף? מה היו בכלל צריכים כסף? אז מה יכול להיות? אדם לפעמים נכשל. בכל זאת, הוא עוגר נבות, לקראת הכניסה לארץ, שהיה זה מצטרף, אבל הרי ידוע שמשה רבינו היה עשיר מוחלט. צא לך את הרוחות סולטן שלך, הקדוש ברוך הוא ברא לו מחסם של סנטרינון בתוך האוהל. אז היה עשיר מוחלט, היה לו חיסוף כסף. ומה שנשאר, הוא היה סולטן שלך, כן? וגם הכלל שאומר שנביא חייב להיות עשיר, הגמרא בנדרים לפרסף, נלמד ממשה רבינו. אז הוא היה אדם מאוד עשיר. אז מה, הוא צריך לקחת ספר בצורי המשקל בשביל מה? איפה ההיגיון? אין שום צורך לדין בחשבון הזה, ובכל זאת אתה רואה שבניגוד לכאורה ההלכה, משה רבינו עושה רבים בחשבון, תצטרך להתאם לפינים, מה הנקודות הגדולה? הגיד דבר כזה, זה לא בדיוק הולך ככה. למעשה, הדין בחשבון הזה לא היה מיותר בכלל. הרי הגמרא מספרת מוצא שהצר הרומאי סונטריקוס שאל את רבן יוחנן בן זכאי, ראשון חצופה מאוד, כן, הוא אומר לו, משה רבינו, משה רבכם, גנב היה, או קבויוסטוס היה, או אינו בחשבונות היה, מה זה קבויוסטוס? הכתופות, יש מה שמחלוק את רשי תופות, מה זה קבויוסטוס? האם קבויוסטוס? אומר בגיטין דף יוצאים, אלא כבר אומר, את אדם שקנה עבד, והתברר שהוא קבויוסטוס. אז רשי, תוך פות, רשי מפרש את קבויוסטוס וגונב נפשות. התופות שואל, מה קשור גונב נפשות? אם ככה, מה הוא? כשמשה רבכם גנב עליה, או קוביוסטוס היה, גונב נפשות, מה הבעיה שלו? או אם לא בקיא בחשבונות, כי הוא בדק בתורה ולא הסתדרו בה המספרים. אז מה קשור גנב נפשות? לכן תופות מפרש, קוביוסטוס זה ניסים מזוין. זאת אומרת, אם התברר שהעבד זה ניסים מזוין. אבל האמת היא שגם יכול להיות גונב נפשות. הוא אדם רמאי, נוחף, פושע. למה הוא חושב ככה? כי הוא עשה פה חשבון ולא יסתדר לו. עד שרבן יוחנן והוא תפקיע אותו ויראה לו איך החשבון מתאים. אז זה אחרי כל הדוח, מגיע הגוי הזה ועוד יש לו טענות שמשהו פה לא מתאים. נו, אז מה נגיד? גוי, מה לעשות? סוף סוף גוי. אז לא פלא שזו ההתייחסות שלו למשה רבינו. אבל מה נגיד שגם עם ישראל חושבים במשה? כתוב בפסוק, והיה כסף משה, יקומו כל העם, ונצבו איש פתח בעולו, והביטו אחרי משה עד פה האוהלה. אז מה זה והביטו אחרי משה? זה לא היה דבר חד פעמי, כן? זה היה כסף משה, ויקומו כל העם. זאת אומרת, תליף, כל זה היה לתק, קרו את כל העם היה כאן. אז היה מוכן שתמיד הכל זה לעשות. מה זה היה הצעצה הזאת, והביטו אחרי משה, שכולם הביטו אחרי משה, אז יש ירושלמי בביקורים, פרק ג' הלכה ג' שתי דעות, דעה אחת, שהם הביטו כל פעם, שבסקות לראות את הצדיק, דעה שנייה, מנוגדת לגמרי, היו מסתכלים ומתלחשים, ראיתם כמה ספרו שמן, ראיתם כמה שוקב גדולים, הכל משלנו. הוא גונב את הכסף שלנו, וזה רוחל, ופתאום נהיה כזה שם. אז כתוב בירושלמי, וזה היה מה שהם הביטו אחרי משה, עד באור האל. אז זה לא יתפל בשכל, אבל זה אחד הפירושים בפסוק. וגם צריך לומר, זה הרב מנטל אומר, לא צריך לומר שיש פה מחלוקת. רק שהיו שהביטו לטובה, היו שהביטו לדעה, זה... לא חייב להיות שתי פירושים שונו לפסוק. והבטא הזאת היו גם כאלה וגם כאלה. אבל העובדה פה היא ממש מזעזעת, כן? אנשים שלפני לא הרבה זמן שמעו כל אלוקים חיים ודבר למשה רבינו בהר סיני. אנשים שידעו טוב מאוד את כל הנימוקים שאמרנו מקודם, שאין שום סיבה הגיונית, אין לך טיפשות גדולה מזה להגיד שמשה רבינו גנב את הכסף. והם חושבים שמשה רבינו גנב מההקדש. חושבים בגניפת פסע, את מי? אדם שהלך למשות את הארון של יוסף מהיאות, כשהם עצמם הלכו לאסוף כסף, נכון? כשיוצאים ממצרים, כולם הולכים לשים על החמורים שלהם כסף וזהב של מצרים, והוא חכם להם, ייקח מצוות, עוד אחר כך את הארון של משה רבינו. נו, מה תגיד? לא, החליט. אז מלכת המשכן, זה באמת העניין, לא עניין אותו כסף, לא עניין אותו כלום, הוא רק מצוות. אבל אחרי מלכת המשכן, אז הוא מתקלקל, פתאום הוא נהיה רשע, היום הוא נהיה רשע. זה לא היה אפשרות, מה תגיד? אבל זה הרי אחרי הקמת המשכן הקדוש ברוך הוא חוזר ומדבר עם משה. מה, השכינה נגלית לגנבים? מה קורה פה? קושיות נוראיות, קושיות נוראיות, אבל המציאות מדברת על עצמה. בכל זאת היו שחשדו במשה שהוא לקח לעצמו מתרומת המשכן. למעשה הגמרא אומרת יותר מזה, הגמרא במועד קטן בפסחת עמוד ב' אומרת שהחשדות במשה רבינו היו יותר חמורות. הגמרא אומרת שם שמי שחושדים אותו בדבר מסוים, משמע שיש בו משהו מהדבר הזה. שהוא חטא באמת את החטא הזה. וגם אם הוא לא עשה בפרט, הוא יודע שמעולם לא חטא את החטא הזה, הוא בטח ירהר את החטא הזה. הוא חשב לעשות את החטא הזה, רק שהוא לא יקניע. לכן אנחנו עושים בו. הגמרא אומרת, לכל הפחות הוא ראה אחרים שעושים את החטא הזה ושמח. לא יכול להיות שיחשדו בן אדם במשהו שאין בו כלום מהחטא הזה, שלא קשור אליו בכלל. הגמרא שואלת על זה, איך זה יכול להיות? הרי הגמרא, פסוק בתהילים אומר שהדת קורח חשדו את משה ויקנאו למשה במחנה. מה זה ויקנאו? אומרת הגמרא, לשון סימולית הספירה. הם חשדו אותו באשת איש. שוב, במי הם חושדים? בזה שפרש מאשתו, אבל הם חושדים בו באשת איש. ואם ככה, אז הגמרא שואלת, איך אתה קובע שכל מי שחושדים אותו, סימן שיש בו משהו מאוד או אחרת, הרי אתה רואה את זה ויקנאו למשה במחנה. ורקינו למשה באשת איש. אז ורואים לא היה בו אפילו שום צד שקושייה הגמרא. ואז הגמרא, זה תירוץ מאוד שעונה בעצם על כל מה שדיברנו מקודם, שאצל משה, החשש הזה לא נבע מחשד אמיתי. זה החשד נבע משנאה. וזה בעצם הבחנה בנפש מאיפה החשד מגיע. זאת אומרת, החשד נובע משנאה. במילים אחרות, שנאה מקלקלת את השורה. נכון? בראשית רבה. שנאה מקלקלת את השורה. אם אתה שומע משהו ואתה מחליט שהמצב הוא כזה וכזה, שום היגיון שבעולם לא יעשית אותך מהאמצע. שום שאלה, אפילו מאוד חמורה, לא תהיה סתירה להנחה שהצטרפת לעצמך. ברגע שהוא קבע לעצמו הנחה, זה השורש של שנאה, אין מה לעשות. מה בעצם קורה? איך אומרים? שנאה זה כמו אהבה, העיניים עצומות. בדיוק כמו אהבה, אבל זה הפוך. אז זה אומר ככה, הראיה, הפסוק בעצמו, אז מה למה עצמו? זה הראיה לזה שכשזה נובע משנאה, שעם ישראל חשדו אפילו בקדוש ברוך הוא. כתוב במלאכים, מלאכים בפרק ז', ויחפו בני ישראל דברים אשר לא כן, דברים לא נכונים, על השם אלוקיהם. מה שייך לחשוב כדי מעלה? הרי זה עובר וסופר כל דמיון אנושי. אבל כששונאים, יש יצר של שנאה. וליצר, אין היגיון. כן? טוב, זה יכול לבוא להרבה סיבות. למה בן אדם מחליט לצנוח? זה עוד דבר. אבל זה מחזיד עליו, זה מספך אותו, זה מקשה עליו, הוא מחליט לצנוח. עכשיו, הבן אדם לא אומר אני שונא, הוא מתחיל להמציא תירוצים. הוא מתחיל להמציא דברים. עכשיו בוא תסביר, תראה, תוכיח. אתה מדבר על הקיר. אתה מדבר איתו, בוא נתעמק בזה. כשבן אדם בא ואומר אני חושב, אתה יכול להביא לו ראיות, הוכחות, ונוכיח לו שהמחשבה לא נכונה, אתה שומע אותה, שהדעה שלו מוטעת. כשבן אדם בא ואומר אני רוצה, אין לך איתו שום נקודת מפגש. מה תגיד? תביא לו ראיות, אתה לא מדבר עליו. הוא מדבר לרובד אחר לגמרי, אין שום נקודת מפגש. כמו, זה דו שיח של כרטיסים, כן? אם בן אדם אמר שהוא, שצ'יפ זה מתחיל. צ'יפ זה בריא, אתה יכול לנסות להסביר לו שזה משמין, וכולי, וכולי, פריגליזרידים, וזה לא עובד. יש מה להופיע. אם בן אדם אמר לך שהוא אוהב צ'יפ, מה תגיד? שזה משמין? הוא בכל זאת אוהב אותה, מה הקשר? אתה לא מדבר איתו באותה שפה. כשהוא מדבר על זה, הוא לא מדבר על שכל, הוא מדבר ברגש. אז מה קורה איתו בשכל? נטוב. לא שייך לנהל ויכוח בין אני אוהב לאני חושב, או בין אני שונא לאני חושב. נקודת המוצא מצויה בשני מישורים שונים לחלוטין. אין הבנה בשתי הדברים, אלא אם כן, אחד ישנה את העמדה הבסיסית שלו. תגידו באמת, אם מסתכלים, אחד הקשיים הגדולים בהידברות עם אנשים שלא שומרים מצוות. אתה נזה לשכנע, נניח, שהתורה היא האמת היחידה. תודה בזה היו תורה משנה, עם שרץ ישראל נבחרה מכל הערת טוב, שהקיון מחייב, הכל יפה. אבל מה התפקיד? מה השומר צריך לשמוע, להבין, להסיק? שלא נזה מהים בשבת. אבל הוא כך רוצה לנסוע לים בשבת. בלי הרצון לנסוע לים בשבת, הוא היה מבין שום בעיה את כל הרעיות וההוכחות. אז בינתיים, כל זמן שהרצון שלו הוא ברובד אחר מהסדר שאתה מדבר בו, אז אנחנו מנהלים דו-שיח של חוסר תקווה. ובעצם, יותר מזה, לא צריך להרחיק לאחרים. הרב זמנזל אומר, מה קורה אצלנו? בתוכנו פנימה. הרי אנחנו יודעים בשכל טוב מאוד שמעשים מסוימים שאנחנו עושים, קוראים נזק רוחני, נזק גשמי, לנו ולכל העולם. זה בכל זאת, תראי, מה זה עליהם? שווים ונכשלים, עוד פעם, עוד פעם. למה ההיגיון האנושי, שהוא כדבר כל כך מדהים. תסתכל איפה ההיגיון הפקיד את העולם כולו. בכל שטחי החיים. מערכות מתוחכמות עם מיליוני מרכיבים, ניתוחים מסובכים עם דיוק עצום. איך אותו מהנדס או מנפח גאוני שכמעט ולא נכשל בשכל בכל מה שקשור לעבודה, ובפיתוי מוסרי הכי קל, נכשל. במעשה שהוא עצמו מודע לתוצאות הקשות של המעשה הזה, ובכל זאת הוא נכשל. ותגלו ותראו שזה קורה. איך זה, הבן אדם שכל כך מבין וכל כך יודע וכל כך חכם, לא מבין את התוצאות של המעשים שלו? אפילו אנחנו, כן? בוא נגיד, הבן אדם הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא לא יודע. אבל אנחנו הרי למדנו הרבה על ההשפעה התקומה של המעשים שלנו בכל העולמות. איך קורה שניתן לפעם נכשלים? והתשובה פשוטה מאוד, כי לחשוב, חושבים עם השכל, ולרצות, רוצים עם היתר. וזה פשוט שתי רבדים, זה שהמוח מאוד מאוד מפותח, זה כבר לא עצור לנו בראשית. זה שתי רבדים, זה הגלגלים, זה המנוע, זה עובד טוב, זה לא, זה לא. אין קשר ביניהם. יש הוכחה מעניינת שאין דבר עומד בפני הרצון. עוד פרט מההסתרה של השבוע. בהסתרה כתוב בין שבע שנים יהואש במולכו. שבע שנים יהואש במולכו. והיה את יהואש הישר בעיני השם כל ימיו אשר הורה הוא יהוא ידע הכהן. אנחנו קוראים את ההסתרה ממלכים ב' פרק י' ב' פסוק א' הנביא מקצר כאן. כתוב שבע שנים יהואש, הוא עשה את כל אשר הורה הוא הישר בעיני השם כל ימיו אשר הורה הוא יהוא ידע הכהן. הוא לא מתחרט מה שקבע הנביא, מה שאחרי שיהוידע הכהן ניסר, וזה כתוב בדברי הימים. בשביל להבין את הסיפור ההוא, מה באמת קרה, צריך להקדים. איך התחיל את זה? אחזיה מלך יהודה, אבא של יהואש, היה בן של התליה בת אחאב. היה פה איחוד בשתי המחלקות, ממלכת ישראל, אחאב וממלכת יהודה, ואחזיה היה בן של נכד, גם של אחאב וגם של בית דוד. טוב? ובאמת בהשפעת אמא שלו, הוא הפך לרשע, עבד עבודה זרה, ואחר כך הגיע יהוא, הרג את החזיה, בדבר השם. קמה עתליה, זה אמא של החזיה, סבתא של יואש, ותאבד את כל זרע הממלכה. הרגה את כולם, מי נשאר? רק אחד נשאר בחיים. רק יואש, הוא היה תינוק, דודה שלו, הזריחה אותו מתוך ההריגה, והגמרא עוברת מזה שבאמת רואים את הגודל שקידוק החיים עם הצדיקים. דוד נענש כאן שכל זרעו יאבד, על מה? על זה שהוא גרם לעיבוד של, בעקיפין, גרם לעיבוד של כל טועני נור. ושאלת הגמרא, הרי נשאר יואש. אומרת הגמרא שגם בנור נשאר אביתר. אז הגידוק הדין הוא מדויק, נערכו כולם חוץ מאחד. כמו שזה טועני נור, אומר בגמרא לפנר את צדיקת המזל. כמו בכהנים לא כולם נהרגו מחד, גם כאן נהרגו כולם, חוץ מיואש. איפה יחביאו את יואש הזה, את התינוק בין השנה? במקום שאף אחד לא יחפש אותו. זה קודש הקודשים. בעלייה, שנה לקודש הקודשים, שם הוא היה עם המינקת שלו, שש שנים. בשנה השביעית, יהוידע הכהן הרגל להפיכה, מרד, והוא הבליף את יואש בין השבע, בין שבע שנים, יואש ומולכו. ובאמת, כל זמן יהוידע, אז יואש הלך בדרך השם, וההפטרה של שקלים מדברת על אותה תקופה, אבל אחרי שזה אמת יהוידע הכהן, אז ביואש נהיה תקני, שמתוארת בדברי הימים, ואחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה, והשתחוו למלך. אז שמע המלך עליהם. מה הם השתחוו ושמע המלך? לא בדיוק, בפסוק לא מבואו בדיוק מה פשו השרים, ולמה נענה המלך, אבל חזר מגלים לנו דבר מורה. הם רצו לעשות אותו עבודה זרה והשתחוו למלך. למה השתחוו לו? כי עשו אותו לאלוה, והמלך הסכים להם. הוא התפרס לרשימה הלא מכובדת של פרעה, נבוכדנצר, חירם ולסור, כל האלה שעשו את עצמם לאלוהים. מובן מאליו שהתמיעה עצמם מה פתאום לעשות אדם לאלוהים? מה? אז אמרו לך זמן, שרי יהודה הביאו לו ראייה מפורשת. אין שום ספק בתכונות האלוהיות שבו. הרי כתוב בהזרה כזאת יומה, רק כהן גדול, יכול להיכנס לקודש הקודשים, זה ביום הכיפורים בלבד, וגם זה רק לצורך עבודה, לצורך הפרטים הכיפורים, ואם לא אדומה. ואתה טענו לפניו, היית שש שנים תמימות לקודש הקודשים ולא מסת, אז אין לך ראייה ספקת מזו שאתה אלוה. אז בשביל. טוב, כך זה מדובר במדרש, זה היה סיפור. בואו נתבונן בטענה. הרי הטענה שהיו לכאורה חזקה. יש על הכריש, זה סמך הפסוק, כן? זה כתוב הפסוק, אבל מה עם כל הפסוקים בתורה? אין עוד פסוקים, לא רק הפסוק הזה. הם עשו פסוק שאומר, עזר הקרב יומד, יש לך הוכחה, אבל יש עוד פסוקים בתורה. שאומרים, זה ההפך הגמור, השם אחד, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מה תחפש אותם לא כך פסוק הזה? ובכלל, הראי עצמה היא די חלשה. דבר ראשון, יואש היה ילד קטן, ואדם לא חייב מתעל נעשים שהוא מבצע בקטנותו. דבר שני, זה היה פיקוח נפש ממש, וכל הדור החוץ משלוש הדורות חמורות נדחות מפניו. לא רק פיקוח נפש של יואש, אלא פיקוח נפש של כל מלכות בית דוד ומלכות המלך המשיח, ואם פיקוח נפש של יחיד תוך פיסור הקריבה למקדש, כל שכן פיקוח נפש של כל מלכות בית דוד, שזה פיקוח נפש של ציבור, שיואש על מטר אחרון, גם בלי כל הלונדס הזאת, מה שנקרא, בוא נחשב על משהו אחר. טוב, יש פלפולים, יש ספרים שלמים אפשר להוציא, למה את כל בטום מלך, וכן ולא. מי יואש עצמו? איך הוא מסתתף? איפה הטכני שלו? אפשר לרמות את כל העולם, אפשר, את מי תדע לרמות את עצמך? נניח שבן אדם לא יכול להחליט שהציר הזה הוא אלוהים. טוב, או בעל חיים מסוים. קורה. מה לעשות, נתקע בראש של בן אדם שהציר הוא אלוקה, בעל כוחות אדירים וכולי וכולי, והוא מקור השפע, הכל יפה. אבל שאדם יחשוב את עצמו לאלוה, אז הוא מכיר את עצמו טוב. אתה יודע, אם הוא לא אוכל יום אחד, מה קורה? כבר כואב לו הראש. אם הוא לא אוכל יומיים, הוא כבר חצי חולה. אם הוא לא יושב בלילה, אז בקושי מתפקד ביום, הכל כבר חולה. איך הוא יכול להאמין בכזאת פשוט? איפה הוא עצמו? בא הוא מסביר בו להשתכנע. מה קרה פה? מה השתכנע? והתשובה לכל הקושיות, באמת קושיות חזקות האלה יפה. אני רוצה. אני רוצה. וכשאני רוצה, אין שכל. ואין קושיות, ואין כלום. כשבן אדם נותן ליצר הרע להיות אני רוצה שבו, אז אי אפשר להעלות נגדו שום טענות הגיוניות. ההיגיון ואני רוצה פשוט בשתי מישורים. אין שום נקודת התדברות. הנה, מה באמת עושים? מה הביטוח? אדם יכול לעשות. הנקודה היא כזאת. אפילו שאדם צריך להיות מונחה על ידי ההיגיון, כל הצעדים, קשה לתמוך על ההיגיון לבד. בן אדם צריך למצוא דרך נוספת לעבודת השם, שעל ידי זה יוכל להמשיך לעבוד את השם גם כשאני רוצה ישתיק את השכל, גם כשאני רוצה יתחיל להפעות את השכל. מה הדרך הזו? אהבה. כנגד שנאה עיוורת שמקלקלת את השורה, את השורה זה ההיגיון, יכולה לעבוד רק אהבה, שגם היא אהבה מקלקלת את השורה. עבודת השם מתוך אהבה, מתוך שמחה שמעל ההיגיון, היא יכולה להתגבר על המכשולות של השנאה שמקלקלת את ההיגיון. למעשה, מה זה אומר? לא לקיים מצוות רק בגלל שההיגיון מחייב אותה. נכון, זה התכלית לכל עבודת השם, שההיגיון מחייב. כל הבסיס לאמונה. אבל עבדו את השם בשמחה, לא רק בידעת היום, ידיעה תכלית, רק גם בהשבות האל לבביך. לב שמרגיש שהשם הוא האלוקים לבדו, מפנים את זה ומרגיש את זה, למרות שהשכל הוא המכריע בבעיות שהאדם מתעורר, אבל הלב הוא זה שמציג את זה לפני השכל, הוא מנסח אותה. ואם הוא ירצה להציג את השאלה בצורה מעוותת, אם הלב יביא לשכל נתונים כוזבים, השכל הוא חסר פניות, הוא מחשב, הוא קובע. אבל אם הלב מחשב אותו, אז גם השכל באופן טבעי יתאה. לכן אנחנו מבקשים, זה הערב נא את דברי תורתך בצילום. מה זה בערב? שיהיה ערב, שנרגיש הנאה בלימוד התורה, שיהיה טעים בפה. אם נלמד את התורה רק בגלל שההיגיון מחייב, שנלמד את התורה, והלב לא כל כך יאהב את הלימוד, אז עם הזמן מותר שנמצא את כל הסיבות והתירוצים שבעולם שלא ללמוד. מה יכריע בסופו של יום? מה יכריע אם יהיה נעים, אם יהיה נעים? אם אנחנו נלמד מתוך נעימות, אם נהנה מהלימוד, נרצה ללמוד. ואז כבר יעלמו כל התרבותים. לא יבואו כל התרבותים, אלא ההיגיון יוכל להסתם. טוב, למעשה יש הרבה הוכחות בדברי חז"ל על החשיבות של האהבה והשמחה בעבודת השם. טוב, אני לא יכול לספר את זה. גם אצל בלעם רואים את זה, בחבושת אתונו, שהאהבה מקלקלת את השורה. למה? השנאה של בלעם זה מעבר לשכל האנושי. רלך, לא משהו, לא, אגב שהוא שונא אותם, אבל מה אתה מתקן מול זה? את האהבה של אברהם אבינו זה מתקן מול זה, הספקות הזאת זה מכריע. טוב, מה זה נוגע אליי? מצד אחד, אדם חייב לברר בעצמו, כן, גם אם מדובר אמונה, חייבת שהקדוש ברוך הוא מצאנו לנו את הכלי של ההיגיון, שאנחנו נעבוד איתו. אבל השורה, ההיגיון לבד, לא מחזיק. כי בזמן משבר, כן, של היחיד, בזמן מפוקה של עם ישראל, לא עומד הכוחות הרגילים, הזכויות הרגילות של האדם. הוא צריך את האהבה, את השמחה, שמעבר לתעודת ההיגיון. היצר הרע עומד בשנאה לאופי השם. ואז יש את האהבה שמתלכלת בשורה, את אני רוצה לעבוד את השם. בן אדם בא, ויש לו רצון לעבוד את השם, אז הוא מתגבר על כל המכשולות שיכול להציב לפניו. בזמן הזה, הוא ברוך השם, חודש אדר, אנחנו בעזרת השם חודש מברכים אדר, וזה הזמן של להתחזק בשמחה שבעבודת השם. זה השמחה שבעבודת השם, באמת להתגבר על כל הקשיים ועל כל הדברים, ונצטה כולנו, שיסתדר שמו יתברך על ידי לתמיד. רבי חנניה בן עקשיא, בגאולה שלמה, רבי חנניה בן עקשיא, בגאולה שלמה, רבי חנניה בן עקשיא, בגאולה שלמה, רבי חנניה בן עקשיא, בגאולה שלמה,